דף ממח סעיף ג בהמשכו, באמצעיתו. למדנו שחמץ של ישראל שעבר עליו הפסח אסור בהנאה, אפילו נחוש, שוגג או אנוס. ממשיך השולחן ערוך, ואם מחרו או נתנו לנו יהודי שמחוץ לבית קודם הפסח, אף על פי שישראל מכירו לאינו יהודי, ויודע בו שלא יגוע בו כלל, אלא ישמענו לו עד לאחר הפסח, ויחזור ויתננו לו, מותר. אומר המשנה ברורה, ואם מחרו או נתנו לאינו יהודי, ובאיזה קניינים קונה העקום, יתבייר לקמי בסוף הסעיף. אז אם הוא מחר או נתן לאינו יהודי, ולישראל מומר אסור למכור, דינו כישראל לכל דבר, ועובר עוד משום לפני עיוור, והחמץ אסור לאחר הפסח בהנאה. ומשום שהתחמץ לישראל מומר בפסח, ויש ביכולתו של המומר לקחתו לבד, אז למדנו שאין בזה משום לפני עיוור, ואין אסור אלא מדרבנן משום מסייע בידי עוברי העבירה. אבל אם הוא באופן שיכול למנוע את המומר לקחת את החמץ, כתב שם המשנה ברורה בסימן שמ"ז, שעובר על איסור תורה. אומר המשנה ברורה, הוא בדיעבד אם מחר לישראל מומר בדבר מועט, מפני שהוא מכירו ויודע בו שיחזיר לו אחר הפסח, מאחר שטעה וסבר מועדינו כעקום, יש להתיר לו במקום הפסד מרובה, לאמור למומר שיחליף החמץ עם עקום על חמץ אחר או שימכרנו. תהיו אותם החליפים או אדמים מותרים, כמו שנבהר לעיל בסימן תמ"ג. אז אם הוא מוכר או נותן לנו יהודי שמחוץ לבית קודם הפסח, מותר. כתבו האחרונים שאין קפידה בעקום גוף האם מודר בביתו או לא, אלא עיקר הקפידה שיוציא העקום החמץ מבית ישראל. אבל עקום גופה אפילו משרת לישראל ודר בביתו להתלנבה. אם לא שהוא קנוי לו לצמיתות, דאז ידו כיד רבו, ולא מאנש עם קולו, ולא יצא הדבר מרשותו בזה. ומה שהצריכו אחר להוציא החמץ מרשותו, אף הפי שמחרו כבר בו אצלו פיקדון באלמה ובלא אחריות, ובאלמה הרי לא מצריכים לנו בחי גבנה אלא מחיצה באלמה, כמו שנתבייר בסימן תפמם, כתב בחוק יעקב שגם בקנדין כן, ולא יצריכו אחר להוציא מרשותו, אלא כדי שיקנה העקום החמץ במשיכה, והנה חינם אם כבר הוציא העקום החמץ וקנאו במשיכה לביתו, או לסמטה כדין, מותר לו אחר כך להכניס החמץ לביתו של ישראל, ודי במחיצה עשרה בלבד. אבל כמה אחרונים כתבו, דאחא מיגרא גורא, כיוון דעיקר חמץ יודע העקום שהוא של ישראל, ולא ייגע בו, אף על פי שקנאו, מחזק החמצו של ישראל אם היה בביתו, וגם יקלה מיחש שמא יבוא לאוכלו, דכיוון דדידיה ומיקורא לא בדיל מיני. ולסבור את זו, אפילו אם ייחד בו בביתו זווית בפני עצמו, או שעשה מחיצה עשרה, נמי לא מהנה. אלא שכל זה, רק לכתחילה, אבל בדיעבד פשוט שאין לאסור כלל, ואפילו לא ייחד לו נע ממקום כל שהייתה המחירה כדין. וכתבו האחרונים שאם יש לו חמץ הרבה ואי אפשר לו להוצאו מביתו, ימכור לו גם החדר, והווה כמו שמחר לו חוץ לביתו. וקניין החדר הוא בכסף עם שטר, ואם יראה לתת לו שטר שמיילה בדעתו להחזיק בחמץ ויקה הפסד מרובה, יש לו להתנות עמו שיקנה בכסף בלבד בלי שטר, ותנאי מועיל בזה לכמה פוסקים, ויש לסמוך להקל בחגון זה. וצריך למסור לו המפתח מחדר שמונח בו החמץ, כדי שיוכל לכנוס בשעה שירצה, וליטול את חמצו שנמכר או ניתן לו, או שעל כל פנים יאמר לו לישראל, בכל עת שתרצה תוכל לקח המפתח מחדרך ויכנס בו ליטול את חמצך. ואיסור גמור הוא להניח שום חותם או מסגר על החדר או על החמץ, כדי שלא יוכל אנוכי ליטול את החמץ, שמוכח מזה שכל המחירה לא הייתה רק הרמה באלמה. ואם הסקל מתחילה בשעה שמחר, אפילו בדיעבד, אסור החמץ, דלא סמכה דאיתא דאקום. ומכל מקום, אם בתחילה מחר כדין, ואחר כך נתן מסגרה לדלת או חותם על החמץ, אף שאסור לעשות כן, מכל מקום, אין החמץ נאסר בשביל מה שעשה שלא כהוגן אחר המכירה. עד כאן לשון המשנה ברורה, ועכשיו יתבררו הדברים. אמרנו שאם מחרו נתנו לנו יהודי שמחוץ לבית קודם הפסח, אף אפי שישראל מכיר לנו יהודי ויודע שלא ייגע בו, מותר. אמרנו, אבל התנאי שהוא צריך להוציא את החמץ מהבית, אבל האקום לא משנה לנו שהוא גר בביתו. ואף אפי שהוא מוציא מהבית שהוא כשמוכר לנוכרי את החמצו, הוא לא מקיים בזה מצוות תשביטו, ויש לישראל להשאיר לכל הפחות כזית חמץ כדי לקיים בו מצוות תשביטו כתיקונה. ומי שניקה את ביתו והוציא את כל החמץ מרשותו, דעת רב שלמה זלמן שיש לו לעשות סדר מכירת חמץ, להסיר אפילו חשש כל דו של חמץ כדי לחזק ולהשריש בליבו ביור וביטול החמץ. ואף שאין דעת אנוכי לקנות פירורים או בליעות של חמץ בלבד, מכל מקום, בצירוף כל החמץ שמוכר הרב לנוכי, דעתו שאנוכי לקנות אף את זה. וכן דעת הרב אליושיב. מאידך, בשו"ת אור לציון כתב שאדם שהוציא את כל החמץ מרשותו, עדיף שלא יעשה מכירת חמץ, כיוון שאת החמץ שהוא מוכר אינו מבטל. ואז יש לחוש שנשאר לו כזית חמץ שלא שווה פרוטה ולא נכלל במחירה, וכיוון שלא ביטלו יעבור עליו בבל ייראה. ומשאין לו אף חשש של פירורים, כגון שנכנס לדירה חדשה בערב פסח, דעת הרב יושיב שאין צריך לעשות מחירת חמץ על דירה זו. וכן שבדק חמץ כדין וביטלו, דעת רב ניסים שאין מנהג לעשות מחירת חמץ על מה שאין לו. אבל העקום אפילו משרת לישראל ודר בביתו, להתלנדה והוא יכול להישאר. ואם מזונותיו שאנוכי עליו ונותן לו חמץ רב קודם זמן האיסור, באופן שאין אנוכי יכול לגומרו קודם זמן איסורו, כתב לאל שיש עשרים משום שהוא נהנה מהחמץ אחר זמן איסורו, בכך שהוא פורע בחמץ זה את חובו לאנוכי. ויש מתירים, באופן שיאמר לאנוכי, קח לך חמץ זה בחובך, ואיני חייב לזונוחה כל ימי הפסח. אסור לו לומר לו בפירוש שיחזיק את החמץ כל ימי הפסח, אלא שעליו להיזהר שלא יוכל אנוכי חמץ זה בביתו, שפורע חובו לאנוכי בחמץ. אבל אם הוא משרת שקנוי לו לצמיתות, לא מועיל, אז ידו כיד רבו, ולא יצא הדבר מרשותו של ישראל בזה. ואפילו כשלא טבע לשם עבדות, אבל אם קבל לשם עבדות, והוא הרבה יורד אש, הוא חייב במצוות כאישה, אם כן בלאו אחרי אסור למכור לו חמץ. והוא הדין למכור לעבד של חברו, כותב גף החיים שלא מועיל, משום שידו כיד רבו, ומשכן העבד קנה רבו, והרי הוא חמץ של ישראל. ואף אם ימכור לו על מנת שאין רבו רשות בו, והוא אב שכנו שם שאין העבד קונה אלא רבו. והוסיף המשנה ברורה שכל הסיבה שצריך להוציא מרשותו כדי שהעקום יקנה את זה במשיכה, ואחר כך הוא יכול להחזיר בחזרה הביתה ולעשות מחיצה עשרה, כך כתב החוק יעקב. אבל כמה חונים כתבו שכאן זה יותר גרוע, כיוון שעיקר חמץ יודע העקום שהוא של ישראל, הוא לא ייגע בו אף משכנה אותו, אז הנראה כחמצו של ישראל אם היה בביתו. וגם יש לחוש שמה יבוא לאכול, כיוון שלידיה במעיקר לא בדיל מיני. ומשום שנראה החמץ כחמצו של ישראל, בער העולת שבת שמחירת החמץ אינה נראית מחירה אלא הערמה. וחיי אדם כתב שחמץ זה נראה כמי שקיבלו הישראל לפקדון בחיות הנוכי, שבועה לאל בשכנו שעובר עליו הישראל בבד יראה. ולסברה זו, גם אם ייחד לו בבית זווי בפני עצמו, או שעשה מחיצה עשרה, גם כן לא מועיל. וגם אם מוכר אנוכי את כל החדר שבו נמצא החמץ, כתב שו"ת שיבת ציון בשם הנודע ביהודה, שאסור להיכנס לחדר זה, שמא יבוא לאכול את החמץ, וכדין חמצו שנוכי בבית ישראל. מאידך, חזון איש כתב שיתכן שאין צורך לסגור חדר זה, ואף אפשר להיכנס אליו באקראי, שכיוון שהוא ביתו של נוכי, לא אסרו חכמים להיכנס לביתו של נוכי בפסח. ואם עושים תנאי עם הנוכי, שתהיה לישראל אפשרות להיכנס למקום המחור לו, דעת רב ניסים, שאפשר להיכנס למקום המחור אפילו כמה פעמים. וכן משמע ברב מוישה, מידך רב שלמה זלמן, שגם דעתו, שגם באופן זה יש להיזהר מלהיכנס לשם, אם לא לצורך גדול, כדי שלא יתבטל ידי כך היכר המחיצה, וכן דעת הרב אוזנר, שלא ייראה כמזלזל במחירה. והגם שמעיקר הדין יש לסמוך על מחירת חמץ, מכל מקום, כיוון שפקפקו על יותר מחירת חמץ אף שנעשית כדין, מנהג החזון איש היה שלא לסמוך על מחירת חמץ בעין, כמו שכתוב בספר מעשריו, ואף דעת רב שלמה זלמן, שירי שמיים ראו לו להחמיר שלא למכור חמץ בעין. ומכל מקום, אין להורות כך לרבים, כדי שלא יבואו לערער על תוקף מחירת חמץ הנהוגה מזה דורות. וכן מה שכתב החתם סופר, שכבר נהגו בכל תפוצות ישראל לסמוך על מחירת חמץ לנוכרי, וכל המפקר בכך ראוי לגערה. וכל מנהג ישראל היום לסמוך על מחירת חמץ. אמנם להשתמש אחר הפסח בקמח שנמכר לגוי, מנהג החדניש והסטייפולר היה שאפשר להשתמש בו כיוון שאינו חמץ בעין, ואף אם ישרו את החיטים במים קודם תחינתם, וכן דעת הרב יושיב. ומכל מקום יש לו רק מעט קמח, דעת רב ניסים, שראוי שלא למוחו לנוכי אלא לבערו. וכל זה הוא רק לכתחילה, אבל בדיעבד פשוט שאין לאסור כל שהייתה מחירה כדין. וכתבו האחרונים שיש לו חמץ הרבה ואי אפשר להוציא מהבית, ימכור לו גם את החדר. אבל אם אפשר לו להוציא מהבית, כתב אליהו רבה שצריך להוציא מביתו גם אם יש לו חמץ מרובה. ולא יתיר הבך למכור לנוכי את החדר שבו החמץ, אלא במי שיש לו בית חרושת, ליאש וכדומה, שחנות גדולה, שאין אפשרותו כלל להוציאו. אז כתבו האחרונים, שאם יש לו חמץ הרבה ואי אפשר לו לצוא מביתו, ימכור לו גם את החדר, והווה כמו שמכר לו חוץ לביתו. ודווקא מחירה, אבל להזכיר לנוכי את החדר, כתב הבך שנו מועיל, כיוון שלנוכי הסוחר אין קניין בגוף החדר, אלא זכות השתמשות בלבד, ואין החדר נחשב לביתו של הנוכי. אבל מי שדר בארץ ישראל, כתב החזון איש שאסור לו למכור ביתו לנוכרי משום איסור לא תכונם, וגם מחירה לזמן, כתב לאסור, שהרי כי מחירה גמורה ואסורה מן התורה משום לא תכונם, ואין יותר אלא בסחירות. וכך נוהגים בארץ ישראל, שדווקא מזכירים את החדר. וכשמוכר חדרו לנוכרי, כתב שוט דברי מלכיאל, שיש לו לחזור ולקבוע את המזוזה שבחדרו לאחר הפסח, שכיוון שבפסח היה החדר של נוכרי והוא נפטר מן המזוזה, הרי היא פסולה לאחר הפסח משום תעשה ולא מן העשוי, כמו שכתוב לגבי סוכה. וגם מי שמזכיר חדרו לנוכרי, כתב בהגעת לחם הפנים על קיצור שולחן ערוך, שצריך עיון אם נפסלה המזוזה לאחר הפסח משום תעשה ולא מן העשוי, ויש לחזור לקובעה ולא ברכה. אמנם אם הזכיר חדרו לנוכרי שהחזיק שם את חפציו ואין הנוכרי דר שם כמו אצלנו, וכתוב בחוזה הסחירות שיש לישראל זכות להיכנס ולהשתמש בחדרו, כתב הדברי מלכיאל שאין צריך לחזור ולקבוע את המזוזה לאחר הפסח, ולמעשה בזמננו בכל אופן המנהג הוא שלא לחזור ולקבוע את המזוזה לאחר הפסח. ומי שמזכיר לנוכרי ארון ובתוכו חמץ, דעת רב ניסים שאם הוא מחובר לבית עכשיו החמץ כנמצא מחוץ לבית ישראל, גם אם לא הזכיר לנוכרי אלא מדף אחד בלבד, כיוון שכל מדף הוא מקום בפני עצמו. אבל ארון שאינו מחובר צריך עיון אם אפשר להזכיר בו מדף אחד בלבד, או שיש בו, להזכיר בו על כל פנים חציו מלמטה למעלה, וכן ארון התלוי בקיר, יסתפק רב ניסים אם די להזכיר את מקום תלייתו בקיר, או שמה יש להזכיר אף את הקרקע שמתחת לארון. וקניין החדר הוא בכסף ממשטר, כמובן בשולחן עורכו של משפט, שאין הנוכרי קונה קרקע אלא בשטר עם צנעת הכסף. ולעניין האם צריך שהשטר יהיה של כל המוכרים, בזמננו שהרב מוכר את מקומות החמץ של הרבה אנשים יחד, דעת הרב אליושיב שאף שהוכיח הקצות מגיטין ששטר קניין צריך שיהיה שייך למוכר, מכל מקום די בכך שהוא שייך לשליח של המוכר ואינו צריך להקנותו לכל המוכרים. וצריך למסור לו המפתח מהחדר שמונח בו החמץ, כדי שיוכל להיכנס בשעה שירצה וליטול את חמצו שנמכר או ניתן לו. עוד בנידון, האם יש צורך לעשות את שטר וחיית החמץ שיהיה תוקף גם לפי דיני המלכות, משמע בחתם סופר שיש להקפיד וחיית חמץ גם על דיני המלכות. וכן, משמע בנוסח שטר וחיית חמץ, כתב השולחן ערוך הרב, לכן הוא בנוסח הרב אליושיב. מאידך החזון איש כתב שאין צורך לרשום את הקרקע בטאבו על שם הנוכרי הקונה, ושאוי להודיעו שהמכירה על פי דיני התורה, שאם לא כן מן הסתם דעתו לקנות על פי דיני המלכות. לכן כתב רב שלם זלמן לעניין מכירת קרקע לנוכרי לפני שנת השמיטה. ובזמננו שהשלטון בארץ ישראל הוא בידי יהודים שאינם שומרי תורה ומצוות, כתב הרב פרנק שאף לדעות שיש למכור לפי דיני המלכות, הרי בארץ ישראל אין לחוקיהם תוקף כלל שדין דמלכותה, כיוון שאף הם חייבים לנהוג על פי דיני התורה. וכן כתב רב שלמה זלמן, אלא שיסתפק שמה בארץ ישראל כלל אין תוקף לדין המלכות, ואפילו של מלך נוכרי, כיוון שאין הארץ שייכת לו. וסיים שם בשם החתם סופר, שאף שדבר הזה שנוי במחלוקת ראשונים, מכל מקום אין זה אלא במיסים וכדומה. אבל במנהגים של מקח וממכר, לכל הדעות של דין המלכות תוקף אף בארץ ישראל, בין במלך ישראל ובין במלך נוכרי. וכל זה אינו אלא בשטר מכירת קרקע, אבל שטר שכירות קרקע או שטר מכירת מיטלטלין, כתב דברי מלכיאל, שאף בדיניהם נחשבו לשטר, וגם אם החוק מחייב לשלם על כך למס, אין זה מגרע את תוקפו של השטר גם אם לא שולם המס. ואמרנו שצריך למסור לו את המפתח בחדר שמונח בו החמץ, ואחרי שמסר לו את המפתח, כתב הכף החיים שיכול ישראל לבקש מהנוכרי שיחזיר לו את המפתח. ואם אין אפשרות להיכנס לחדר המכור אלא דרך ביתו של ישראל, כתב דברי מלכי, צריך לכתוב בשטר שיש רשות לנוכרי לעבור בביתו של ישראל כדי להגיע לחדרו. תוסיף שם שיש לכתוב זאת גם בשטר הרשאה לרב, כיוון שאין הרב יכול להרשות זאת לנוכרי ללא רשותו של ישראל.